היה לנו התכנסות אישור ד', סליחה לאכול. טוב, ראינו אתמול שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא לא כעניין חיצוני, אלא קשר נשמתי עמוק, והקשר הזה הוא זה שמאפשר לעם ישראל להופיע את הסגולות הרוחניות שלו, כמו נבואה, מקדש, מלכות וסנהדרין, מה שלא יכול להיות באוגנדה. גם אם באוגנדה אנחנו נוכל לייצר לעצמנו עצמאות חומרית ורוחנית, נהיה עם לבדד וכו', יש משהו בארץ הזאת, ככה ריבונו של עולם ברא אותה, יצירה אלוקית מיוחדת. כמו שעם ישראל זה יצירה אלוקית מיוחדת, גם האדמה הזאת יצירה אלוקית מיוחדת. קשה לנו להבין את זה. כשאנחנו אומרים שעם ישראל ברא את עם ישראל המיוחד, אנחנו יכולים להבין את זה. אנחנו רואים בני אדם, יש לו אישות רוחנית. אבל האדמה, האדמה היא יצירה אלוקית מיוחדת, והתשובה היא כן. האדמה הזאת היא יצירה אלוקית מיוחדת שמתאימה לכישרונות האלוקים המיוחדים של עם ישראל, ורק בארץ ישראל עם ישראל יכול להופיע את כל מלוא חייו, עד כדי כך שאנחנו באים לשאול אם ככה יש בכלל חיי קדושה ורוחניות בחוץ לארץ. אין דבר כזה לכאורה. עד כמה שראינו אתמול, דיברנו על הסגולות הפנימיות וכו'. אנחנו עכשיו בחצי השני של הפסקה, במילה המחשבה. רואים? יפה. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהוא רק שהיא, כן, היא המחשבה, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, כלומר המחשבה השלילית שהרב קוק התחיל איתה, המחשבה שאנחנו שוללים אותה, שזה רק עניין חיצוני, אפילו כשהיא באה כדי לבצר, לבצר הכוונה לחזק, לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, גם עם המחשבה הזאת שעם ישראל והקשר שלו לארץ ישראל הוא קשר חיצוני של פה יש לי מקום, לעם ישראל יש מקום שאנחנו יכולים להעמיד את האומה, המחשבה הזאת גם אם היא באה בהקשר רוחני, היה פה מישהו אתמול שאמר על המשנה של הרש"ר הירש, אז פה הרב מתכוון למשנה הרוחנית של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש אמר דבר כזה, חז"ל אומרים לנו הציבי לך ציונים, שכל המצוות שאנחנו מקיימים בחוץ לארץ הם בגדר ציונים, כלומר לזכור מה זה המצוות כשנחזור לארץ הם יהיו מה? יהיו לנו, לא יהיו לנו חדשים. לכן אמר הרש"ר הירש, רגע, אם זה ככה, שכל המצוות שאנחנו קמים בחוץ לארץ זה רק ציונים, זה רק כדי לזכור, אז מה אנשים יבואו ויגידו? אם ככה, אין לי מה לקיים. זה גורם רפיון, זאת אומרת, אנחנו לא באמת עם ישראל בארץ ישראל כמו שצריך להיות, אלא אנחנו, זה משהו רצוץ ושבור שבקושי בכלל אמורים לקיים מצוות, אז לא מקיים בכלל. מה עשה הרש"ר הירש כהוראת שעה? אמר, אם ככה נחליש את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, כי מה, עכשיו עם ישראל לא עולה לארץ ישראל, נשארים בגלות, אז אומרים, שמרת תורה מצוות, מה זה קשור אלינו עכשיו? אז הם לא ישמרו. אז אני מחליש את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, ואני מסביר לאנשים, תראו, ארץ ישראל זה רק מקום שנוכל להיות ביחד, ולא מעבר. מחשבה כזאת, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. כלומר, מה זה אומר שאין לה את הפרי הראוי לקיום? זה לא מחשבה שיש לה המשך. פירות זה נצחיות. כן, אדם שאין לו פירות, אין לו ילדים. קיום זה המשכיות. זאת מחשבה שהיא גוועת, שהיא מתה, כי בסופו של דבר המחשבה הנכונה היא ההבנה שעם ישראל וארץ ישראל קשורים בקשר של חיים, בקשר נשמתי אמיתי. ואנחנו מאבדים את איתן הקודש של ארץ ישראל. מה זה איתן? איתן זה כוח, איתן זה יציבות. היציבות, וזה מה שאמרתי אתמול בשם הרב צבי יהודה, למה חשוב להתחיל דווקא בהוראות ארץ ישראל. בוא דבר איתי על עם ישראל, בוא דבר איתי על התחייה, בוא דבר איתי על גאולה, מה ארץ ישראל? ארץ ישראל היסוד. הסגולות הרוחניות, כל הקומה השלמה של עם ישראל יכולה להופיע רק שבארץ ישראל. ולכן, הדבר הזה מופיע כיסוד, ולכן אתה מאבד את איתן הקודש, איתן מלשון יסוד. היסוד של הקודש מונח על כך שעם ישראל קשור בקשר של חיים לארץ ישראל ונמצא בארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה. כלומר, היכולת של אימוץ, כן, אני מאמץ אותך, אני מחזק אותך. אם אתה רוצה לחזק את היהדות בגולה, אל תעשה את זה כמו שהרש"ר הירש עשה. אגב, הרב קוק מאוד העריך את הרש"ר הירש, אם כי הוא חלק עליו בלא מעט מקומות. והמחלוקת העיקרית של הרב קוק עם הרש"ר הירש הייתה סביב הנושא של מצוות כסימבולים. מה זה אומר? הרש"ר הירש בעצם אמר, המצוות, אדם מניח תפילין. אז באופן סימבול זה סימן. כן, זה סימן ליציאת מצרים, זה מזכיר לו את יציאת מצרים. יציאת מצרים זה ערך חשוב. התפילין לא באמת פועלות עליך פעולה רוחנית של קדושה וזה. זה עושה לך תזכורת ליציאת מצרים. נקרא לזה ככה. בסדר, ציצית, מזכיר לך את המצוות וכו'. אז הרב קוק בנקודה הזאת חלק מאוד חריף על הרש"ר הירש. הוא אמר שהמצוות הם כמובן גם סימנים, אבל גם יש להם ערך אלוקי עצמי, אבסולוטי, מוחלט, מצד עצמו. ובדבר הזה הוא חלק עליו, אבל יש לו גם כמה מקומות שהוא מאוד מעריך את הרש"ר הירש וכו'. אז גם פה הוא חולק עליו, אבל אנחנו לא מבטלים, זה שהוא במחלוקת זה לא מה שהרש"ר הירש חס ושלום לא היה מרבני ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, אתה רוצה לחזק את רעיון היהדות בגולה, אל תבוא ותגיד להם, תראו, ארץ ישראל זה לא משהו, בואו נשמור תורה ומצוות פה בהתלהבות, כאילו גם בחוץ לארץ אפשר. לא, לא ככה. בוא יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. אתה רוצה לחזק את היהדות בגולה, להפך, תחזק להם את הקשר לארץ ישראל, תראה להם כמה ארץ ישראל זה הדבר העיקרי, כמה צריך לצפות ולהשתוקק לחזור לארץ ישראל. זה מה שחזק את היהדות בגולה. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. היהדות בגולה תחדש בקרבה את התכונות העצמיות של עם ישראל, דווקא אם היא תצפה ותקווה ותרצה לחזור לארץ ישראל. ציפיית הישועה של היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, זה מה שמגביר אצלם את התכונות העצמיות, כלומר את השייכות לתורה המצוות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. היהדות בחוץ לארץ, התפקיד שלה מה לעשות? לצפות לישועה, לצפות לארץ ישראל. זה מה שנותן להם כוח. לא להפך להחליש את הקשר לארץ ישראל. וכמובן שהיהדות בארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז יש ישועה ויש ציפייה לישועה. הקשר לישועה, אפילו ברמה של ציפייה, זה שכל יום, שלוש פעמים ביום, 2000 שנה, עם ישראל אמר, בתפילות, ותחזה נהננו ושובך לציון ברחמים, הציפייה הזאת לישועה, זה מה שיצר איזשהו קשר, כן, להופיע את הסגולות הרוחניות. להופיע אותם בצורה מלאה אי אפשר. אי אפשר סנהדרין, נבואה, מקדש ומלכות, אי אפשר בחוץ לארץ. אבל נטיפים, מזרזיפים, ושייכות לתורה ומצוות, ושייכות ליהדות בצורה אותנטית עד כמה שאפשר, כמו שזה בארץ ישראל, כל זה מגיע בזכות מה? בזכות הציפייה לארץ ישראל. ברגע שמאבדים גם את זה, הכל מתנתק. הכל מתנתק, וגדולי ישראל לאורך כל הדורות, על אף הקושי שבגלות, תמיד חיזקו את הציפייה לישועה, את הציפייה לארץ ישראל. אחת הדוגמאות זה המהר"ל, שהוא כתב ספר שלם שנקרא נצח ישראל, בגלל, הוא כותב בהקדמה, בגלל שיש טענה שאומרת, המהר"ל היה בפני 500 שנה, משהו כמו 1500 שנה אחרי החורבן. יש טענה שאומרת, זהו, יש יהדות, יש הקדוש ברוך הוא, יש תורה, יש הכל, אבל בחוץ לארץ. נהיה קהילות, קהילות של יהודים, בכל מקום נעיר את האור, וזה. אז הוא כתב ספר שלם שמדבר על גאולה, ועל הבנת הגלות, ומתוך הבנת הגלות, מה זה הגאולה. וזה הספר, כך קיבלתי מרבותיי, הספר החשוב ביותר של המהר"ל, ספר נצח ישראל, יש לו שלושה ספרים חשובים, והחשוב שביניהם זה נצח ישראל, כי הוא עוסק בתורת הגאולה. תפארת וגבורות. אז זה מה שאומר לנו פה הרב. ציפיית הישועה, זה הכוח המעמיד. אז הוא כתב ספר שלם ועורר את כל היהודים שקיבלו ממנו באותה תקופה לציפייה לישועה, והבעל שם טוב והגאון מווילנה וכולם, כל הזמן ציפיית הישועה. זה מה שקושר אותך לתוכן האמיתי, מה שקושר את האומה לתוכן האמיתי של חייה. סעיף ב'. סעיף ב', שלימדתי אורות פעם שעברה, צילמתי פה, אני ראיתי שאני רואה שאני מספיק. אז אני אקרא מפה, אבל יש פה השלמה חשובה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים. רזים זה סודות. סודות, הכוונה תורת הסוד. אם מתרחקים מתורת הסוד, מפנימיות התורה, מה קורה? באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מה גורם לאנשים שומרי תורה ומצוות? הכרה מטושטשת בקדושת ארץ ישראל, כלומר מחשבות כאלה שארץ ישראל זה לא העיקר, העיקר זה התורה ולימוד התורה וקיום מצוות, ואפשר גם בחוץ לארץ, זה ארץ ישראל נחמד, אפשר מצוות התלויות בארץ מקסימום. זה מגיע בגלל שמתרחקים מתורת הפנימיות. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים. ההתנקרות אל סוד השם. איך זה אצלך? סוד השם זה תורת הפנימיות. תורת הפנימיות, ספרי קבלה, ספרי אמונה מעמיקים. התנקרות זה... איפה כתוב בתורה בפעם הראשונה התנקרות? לפני יוסף. אני לא בטוח שזה כתוב, על יהודה ותמר לא כתוב שהיא התנקרה, משהו נתחפשה כאילו. היא הייתה כמו נוכריה. אתה אולי אני טועה. כל מקום... כן. מה?
יש שם
להכיר, אבל זה כאילו זה. כן, להכיר. אולי דווקא זה קשור, זה כמו לשון כזאת הפוכה. כמו שורש ולשרש. אני מתנקר, כי אני לא רוצה שתכיר אותי. אני לא רוצה שאני מכירים זה לזה, אני מתנקר אליך. התרחקות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. מה זה הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים? כל מה שתלוי בישיבת עם ישראל בארץ ישראל, כל הדברים העליונים שדיברנו להם, כמו לדוגמה עשתה נבואה. כשאדם מתרחק מסוד השם, הנושג הזה של נבואה רחוק לו. איפה מדברים על נבואה? על המשמעות הרוחנית של נבואה? בכתבי הקבלה ובספרי אמונה, וגם קצת בספרים כמו נבוכים, יש שם גם חלק על נבואה וזה. להיפגש עם הגודל הזה, זה צריך הקשבה פנימית, זה צריך, זה לא לימוד של סוגיה. אפשר ללמוד מה הדין, יש סוגיה במסכת סנהדרין. יש שם מי שמתנבא, דבר שהוא לא אמר, דבר בשם אומרו, אמר מי שנביא אחר, יש שם מיטה בידי שמיים, מיטה וזה, כל הדברים האלה. זה למדנות. אבל מה זה נבואה? מה זה מקדש? לא רק בלמדנות, איך בונים, כמה בונים. זה דברים שצריך לימוד פנימיות בשביל הדברים האלה. אז כשאתה לא רגיל בזה, הדברים האלה תופסים אצלך מקום שולי. אתה רק יודע באופן כללי שהם קיימים. אז גם הקשר לארץ ישראל נחלש, כי מה זה הקשר לארץ ישראל? הופעה על כל הדברים הגדולים האלה של עם ישראל, בארץ ישראל. נשארת עם הסוגיות. מיום שחרב בית המקדש, אין לו הקדוש ברוך הוא, אלא דל אדמות של הלכה. נשארת בדל אדמות של הלכה, לא נחשפת לתורת הרזים. תורת הרזים כל הזמן מדברת לך על הגודל, על מה זה עם ישראל בארצו, על מה הציפייה לעולם העתידי שעתיד להופיע וכו'. ממילא יחסר הכוח היותר אדיר מנשמת תאומה ביחיד, והגלות מוצאת היכן מצד עצמיותה. כשזה חסר הכוח היותר אדיר מנשמת תאומה ביחיד. הכוח היותר אדיר מנשמת תאומה ביחיד, כי בסופו שבר לשם הכל הולך. לעם ישראל שיושב בארץ ישראל, וכל הסגולות הרוחניות מופיעות. וכשאתה מתנתק מזה, אז נשארת באיזה מגמות חיים אלוקית מאוד מאוד מצומצמת. מה הציפייה שלך? שבקהילה יהיה לנו מקווה, ויהיה לנו בית כנסת, ויהיה לנו מזה וזה. זה דל דמות של הלכה, זה דבר השם, זה קדוש. אנחנו לא חלילים מזלזלים בזה. כל תג ותג בדבר השם הוא קדוש. אבל הדבר האדיר של הופעת ממלכת כהנים וגוי קדוש, שבשביל זה קיבלנו תורה. לכן אומר המהר"ל בתפארת פרק ז', כמדומני, למה האבות לא קיבלו תורה? הרי אברהם אבינו היה יותר קדוש, ויצחק ויעקב מעם ישראל שהיה במדבר. ברמה האישית הם היו ענקים, אבל הם היו יחידים. רק עם ישראל במדבר קיבל תורה, כי אז היינו ציבור, כי אז היינו יכולים להופיע את המגמה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כתוב במעמד הר סיני, שמות פרק כ', בהתחלה. נכון ששם ישראל מגיע ביום השני או השלישי, אמר למלכת כהנים וגוי קדוש, אתם מקבלים תורה בשביל זה. וכשזה חסר, כאילו העיקר חסר מן הספר. ואיך זה קורה? כי מתרחקים מהדברים הגדולים. נשארים בדל הדלומות של ההלכה, והדברים הגדולים האלה מופיעים במה שרב קורא להם סוד השם. דברי אמונה, דברי זה. אמונה זה גם סוג של סודות. מה שאנחנו יודעים עכשיו, זה דברים עמוקים שהולבשו על ידי הרב קוק בשפה שאנחנו יכולים להבין אותה. אבל אם תפתחו מאחורה, יש פה מקורות שהרב ציודה אסף, מראה מקומות, אז תראו שחצי מהמקומות, חלק זה גברות פסוקים, וחלק זה קבלה. זוהר, חופשי חופשי, הכל. כל יסודות שיטתו של הרב קוק, הם בכתבי האריזה. כך הוא מעיד על עצמו. אבא שלו שלח לו איגרת. אמר לו, היה ביקורת לספר אורות. אנשים אמרו, יש פה חידושים לא כתובים בשום מקום, מה אתה מדבר את ארץ ישראל וזה וזה וזה. אז אבא שלו שלח לו מכתב, אמר לו, תכתוב מקורות. אז הוא אמר, יש לי מקורות לכל מה שאני כותב בכתבי האריז"ל, וגם אם נכתוב מקורות זה לא יעזור. אז אני לא כותב. אז זה המשמעות של התרחקות מתורת הרזים, ואז הגלות מוצאת יחל מצד עצמותה. מה זאת אומרת מצד עצמותה? אתה לא תופס את הגלות כאמצעי. בסוף למה יש גלות? זה אמצעי לחפר על עם ישראל, לזכך בנו דברים, להרבות עלינו גרים, אומרת הגמרא, כל מיני תפקידים יש לגלות. אבל אתה לא, הגלות לא מוצאת חן מצד עצמותה. אבל אם אתה מתרחק מאור הרזים, אז פתאום הגלות מוצאת חן מצד עצמותה. לא רק כאמצעי בדרך לארץ ישראל. איך אומרים? בוא נשאר, זה העיקר, זה בסדר. העיקר דל לדמות של הלכה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, כלומר תורת הנגלה, דל לדמות של הלכה, בלי תורת הרזים, בלי לימוד אמונה מעמיק, לא יחסר שום דבר יסודים, בחסון הארץ והמלאכה, בכל תוכנה ובא מבניינה. כל הדברים הגדולים שליברנו עליהם, שזה הארץ, ארץ ישראל, והממלכה, מלכות, סנהדרין, מקדש, נבואה, כל הדברים הגדולים האלה, לא חסרים לו. כל מה שקשור לבניין האומה, שזה כולל גם כמובן, אני דיברתי על מערכות שמופיע בתורה, וזה כמובן כולל צלבה וכלכלה וחקלאות, וכל מה שמאפיין, אומה בבניינה, לא חסר לו. כי הוא מנותק מהחזון הגדול הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא כבר התרגל לחיי קהילה. יסוד ציפיית הישועה, אז מה זה ציפיית ישועה אצל יהודי כזה שחי בגלות ולא אכפת לו להישאר בגלות? מה זה ציפיית ישועה אצלו? הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו, זה ציפייה כזאת, יום אחד יהיה, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת הידוע. מבחינתו ציפיית הישועה לחזור להיות עם בארץ, זה משהו שהוא לא קשור בעומק ליהדות. העומק של היהדות אצלו זה שבת, זה תפילות, זה דברים קדושים שאנחנו מעריצים את הדברים האלה ולא מבטרים עליהם כמובן. אבל אצלנו הכל הוא חלק מהקשר כללי של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל אצלו זה לא קשור. זה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. לא שוללים אנחנו כל מין ציור וההבנה מיוסד על ישרות. עכשיו, המעטת הלשד כזאת. זה הבעיה והחיסרון שיש בשיטה הזאת. עכשיו הרב בסיום הפסקה מסתייג קצת, הוא אומר, אם חשבת נגיד שאני מוחה כנגד השיטה החרדית, הגלותית נקרא לזה ככה, אז אני מזהיר אותך, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא. אנחנו לא שוללים את רגשי הקודש שיש בתפיסה הזאת, זה שהם מעריצים את השבת ואת הכשרות ואת טהרת המשפחה, אנחנו לא שוללים את הצד הזה, את הקודש, הדל אדמות של הלכה, זה לא משהו שאנחנו שוללים אותו, אנחנו רק מצפים ומבקשים ורוצים שזה ייכנס לתוך הקשר הרבה יותר רחב של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלא הרב מזהיר שלא נתפס ללייטיות כתוצאה מדבריו. הרב לא בא להגיד דל אדמות של הלכה, חליל על הפח, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומה בארצה. חס ושלום, זה, בדיוק את זה הוא בא להגיד. דל אדמות של הלכה, קדוש וטהור, צרור לו יפול לארצה. לא משאירים את זה מאחורינו, זה חשוב, אנחנו לא שוללים את זה. אנחנו פשוט רוצים להרים את כל ה...
צריך את זה גם במידה שווה, או שיש משהו שצריך יותר?
האמת שהם באים ביחד. כלומר, זה לא בהכרח עניין כמותי, זה לא בסתירה, זה כמו... את זה 100% ואת זה 100%. דל אדמות של הלכה, בשיא הדקדוק והטהרה והקדושה, בתוך מלאכת כהנים וגוי קדוש, בלי שזה סותר בכלל אחד את השני. אומה, בהרצאה, עם כל ההלכות, עם כל הדברים הגדולים והקטנים. כן, דבר גדול, דבר קטן, דבר גדול, עושה מרכבה, עושה בראשית, דבר קטן, עבור יותר בית ורבה. ארבעה חומת זכאי, ידע גם וגם, עד הסוף, היה מונח או סוגיות. לכן לומדים סוגיות, ולומדים גם אמונה. יבוא השואל וישאל, שאלו את הרב טאו, אז למה עם אמונה ולימוד אמונה, אז למה לומדים בישיבות שעה, שעתיים ביום ולא עושים שלושה סדרים אמונה ושעה בצהריים גמרא? הפוך את הסדר. הרב טאו זה כמו לב, גם הרב קוק בכמה אגרות כותב, לימוד שעה, שעתיים ביום אמונה. להדרכה לישיבה. אז אומר הרב טאו, לימוד אמונה זה הלב. זה הכי חשוב. זה הכוח שמעמיד, אבל לב הוא קטן, יש הרבה איברים, סוגיות שלמות, גמרא, שבת, סוגיות, מחלוקות, שעשו פוסקים, ויש את הלב. ואם אתה שוכח את הלב, אז לאט לאט האיברים נחלשים, שזה מה שהרמטר. אז הלב הוא,
הוא העיקרי, אבל הוא קטן בכמות שלו. רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים, אם שיטה, נקרא לזה, כן, בשם קוד, חרדית, גלותית, רוצה לשלול את הכרת הרזים, שזה האמונה והעומק והפנימיות, ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, שלימוד תורת הרזים משפיע על רוח האומה, שרוצה לחזור לארצה, ואת כל הסגולות הרוחניות שיחזרו לנו. אם את זה היא שוללת, זהו אסון שאנו חייבים ללחום עליו, נכון איתו בעצה ובתמונה, בקדושה ובגבועה. כלומר, לעשות את זה בחוכמה, אבל בקדושה, בלי לוותר על הקדושה. אני רק רוצה לקרוא לכם בסיום, צילמתי מספר שנקרא לנתיבות, ללחוץ ציבור. ללחוץ ציבור זה ספר שכל מיני קרוזים, כן, הרב טאו הוציא ספר של קרוזים של הרב צבי יהודה. בסדר? והקרוז הזה מגיע בעקבות פרסום דברים כביכול חס ושלום, של הרב שח. הרב שח כתב, היה כנראה קיצוצים, אני יודע, משהו בסגנון של קיצוצים בתקציב של מחורי הישיבות או משהו כזה, התנקלות לעולם התורה כזה או אחר, זה היה עוד לפני אולי אפשר, אפשר, אפשר. איזה שנה הזאת? תו של למתת, אני עוד לא נולדתי, כן? זה היה 5 שנים לפני שנולדתי, אז היה נגיד התנקלות לבני התורה וזה, עד כדי כך שלא יכלו להתקיים. אז הרב שך כתב, עם ישראל חי 2,000 שנה בגולה ללא מדינה, ללא גבולות וללא שטחים, והחזיק מעמד במשיך את קיומו. עם אינו תלול בעצמאות מדינית, ואינו זקוק לפיסת קרקע תחת רגליו. הרב שך, מדולי הדור הקודם, אינו זקוק לפיסת קרקע תחת רגליו. בדיוק מה שקראנו, התפיסה הזאת. לא צריך ארץ. אפשר להסתדר גם לי. חשוב. אם תשאלו את הרב שחם, ואתה חשוב, תורה מדברת, לבוא לארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, אפשר בית מקדש בחוץ לארץ, אבל זה לא תופס, זה הוא כתוב בפסקה, מקום צדדי, זה לא תופס מקום עיקרי בהכרת היהדות, זה יש ציפייה כללית, אם אפשר ללמוד כמו שצריך, יורדים לחוץ לארץ, הוא איים שכל החרדים יעברו לחוץ לארץ, יחזרו לארצות הברית, לברוקלין ולניו יורק וזה, לא שטחים, לא אדמה, לא גבולות ולא ארצות יביאו את הישועה לעם ישראל. השיבה ללמוד תורה לחייב את המדרש, הם שיביאו גאולה וישמרו על קיומו של עם ישראל. בסדר, אז הרב צבי יהודה כתב על זה תגובה. נרעשתי ונזדעזעתי לראות בגיליון הצופה של היום ובאים דברי חילול השם וחירוף וגידוף. עכשיו לנו, אנחנו בסוגריים אני אומר לכם, אסור לנו, אני רק קורא, אסור לנו בשום אופן להתבטא ככה ביחס לגדולי ישראל, גם אם הם הציבור החרדי. ככה אנחנו אנשים קטנים. מותר לנו לקרוא דברים של אנשים גדולים. אבל אם סתם, הרב קניאבסקי יוצא בזה אמירה שנראית לנו מוזרה, אסור לנו בשום אופן להתבטא בחריפות, כי אפר אנחנו תחת כפות רגליים. וגם יש תפקיד ליהדות החרדית, זה אולי נימד בהזדמנות, נראה לבורות ישראל, גם להם יש תפקיד בגולת האומה, הם משברים את הקודש, וגם זה חשוב. מכל מקום, הרב ציודה מותר להגיד, והוא אמר, ביטא את כל מה שבעצם כתוב לנו אצלנו בפסקה. דברי חילול השם וחירוף וגידוף בשם הרב שך מבני ברק, שם לצערנו מזכירים את הגמרא מסכת ברכות, שם היה סיפור שמישהו הלך לעבר שנים ולחדש חודשים בחוץ לארץ, והלכה אומרת שאם יש מישהו בארץ ישראל אסור בחוץ לארץ, אז הם שלחו לו ואמרו לו יהיה בנידוי, ובקיצור אם אתם עושים את זה אין לכם חלק בגלי ישראל, כולם בחו ואמרו חס ושלום וזה, וכל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים. והגמרא מסרת חגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. למה? אפשר ללמוד בחוץ לארץ, דל דמות של ההלכה, אפשר. את העומק של התורה, שזה מה שדיברנו היום, את זה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. לא ביטול תורה בכמות, ביטול תורה באיכות. אז פה הרב מחדש עוד את הנקודה הזאת של הקשר שבין תורת הרזים, לימוד אמונה, לבין הבנה. בשביל להבין את סעיף א', אתה צריך ללמוד את תורת הרזים ולימוד אמונה. כלומר, לימוד אמונה הוא זה שמייצר בנו את התפיסה ואת המודעות הלאומית הזאת שממלכת כהנים וגוי קדוש כיסוד להופעת הסגולות הרוחניות של עם ישראל בארץ ישראל בעזרת השם.